ברוכים הבאים לטוב האפשרי, פרק מספר 38.
המכובד.
המכובד ביותר. והפעם אנחנו פה עם האורחת המכובדת ביותר, מכובדת ביותר, עם ליאת קושיצקי, סגנית האורך בכתב העת השילוח. בדרך כלל, למי שלא יודע, ליאת מראיינת יחד איתי את הכותבים האחרים. היום אנחנו רוצים לדבר על מאמר שליאת כתבה. לגיליון האחרון, גיליון 41, שבטח מי מכם שמנוי שלנו כבר קיבל אותו. וליאת כתבה ביקורת טלוויזיה, ביקורת על כמה סדרות. תכף את תציגי לנו את שלושת הסדרות האלה. ביקורת מאוד מעניינת ומענה לקריאה, שמעלה שני נושאים שאני אשמח לדבר איתך עליהם הפעם. אחד זה עניין שאי אפשר לא לדבר עליו כשמדברים על סדרות אמריקאיות, וזה קצת הווקיזם בהוליווד, בתעשייה הזאת. ואת רוצה לקחת את זה גם למקום אסטרטגי יותר. כלומר, את חושבת שדרך הסדרות האלה אפשר לראות את החוסר הבנה, בוא נגיד, של האמריקאים של היום, של האסטרטגיה הגיאופוליטית במובן של מי האויב, האם יש בכלל אויב לתרבות המערב של ימינו. אנחנו נגיע לזה, אני רוצה להתחיל להקריא את הפתיחה של המאמר. אז אני אשאל אותך לזה משהו ונמשיך משם.
רגע, רק תגיד את הסדרות.
הסדרות, אמרתי? לא, נראה לי את תציגי אותה.
אוקיי.
את מדברת כאן על איזה שש סדרות שונות.
נכון, אבל הסדרה הראשית זה הדיפלומטית.
הדיפלומטית וסדרה בשם סוכן הלילה, וסדרה בשם יום אפס, ואת מדברת על האמריקנים גם, נכון?
נכון.
סדרות שבטח חובבי נטפליקס יכירו.
יכול להיות, כן.
טוב, ואת מתחילה בתיאור סצנה מאחת הסדרות. ראש ממשלת בריטניה ונשיא הרעב משוטטים במדשאה המפוארת של טירת השגרירות בלונדון, ומתפעלים מעצי אלון עתיקים. בינתיים, שלוש אנשים החזקות באמת, ראש המטה בבית הלבן, ראש הסניף הלונדוני של השירות החשאי והשגרירות עצמה, מתווכחות ביניהן בשצף כיצד למנוע את הגעתה של משחטת אמריקנית למפרץ הפרסי, לצורך סיוע בחילוץ ספינה אנגלית. הספינה עברה תקיפה חמורה ככל הנראה מצד איראן, אך שלושתן בטוחות שצעד מעין מלחמתי זה יוביל להסלמה מיותרת. כשהנשיא הנינוח קורא לעברן מרחוק בהתלהבות שעליהן לראות עץ מזן מיוחד במינו, שלוש אנשים מחייכות חיוכים רחבים ומזויפים, ראש המטה מרימה את הגודלה, משל הייתה אמא שמפגינה התפעלות מאולצת כלפי בנה הנודניק בפארק השעשועים. סצנה זו, את כותבת, לוחלת היטב את הלך הרוח של הדיפלומטית, שהיא סדרה אגב מאוד מצליחה מסתבר, עם מועמדויות לפרס גלובוס הזהב. ובהתאם לרוח התקופה, הגיבורה היא אישה חזקה שאפתנית וכמובן שוחרת טוב, שמנסה למנוע מהגברים הלבנים שמנהלים את העולם, לדרדר אותו למלחמות מיותרות בגלל האגו המנופח שלהם. ואז את ממשיכה ואומרת, ככלל הדמויות בסדרה מוצלחות ועגולות, והשחקנים עצמם מצוינים, ולצבע או למגדר שלהם אין כמעט השפעה על מהלך העניינים.
כן, אז אני אגיד לך, זו סצנה שכשראיתי אותה ככה בלייב, אז אמרתי אצלי, וואי, זה כאילו דוקר את הנקודה. איך הם נראות כמו איזה, איך הנשיא, שזה הנשיא המעצמה הכי חזקה בעולם, הופכים אותו להיות איזה ילד מתלהב וטמבל כזה, שמתלהב מעצים, והם כזה מנהלות באמת את העניינים. שלוש נשים, אגב, אחת אסיאטית, אחת לדעתי, אם אני לא טועה, שחורה, אחת לבנה, הם מנהלות שם את העניינים, הם הרציניות, הם כאילו מנסות, שיהיה בסדר, שיהיה טוב, והוא כזה...
וזה מצליח להחזיק ברצינות, כאילו כבר כשאת צופה בזה, זה לא כבר אומר לך, טוב, לא, הסדרה הזאת היא לא...
לא, אז אני חושבת שדווקא הדיפלומטית, היא באמת סדרה טובה. כלומר, אני אישית נהנית ממנה, היא גם באמת נחשבת למוצלחת, כאילו זה לא רק אני שזה נתפס אצלי, וזה לא רק מבקרים שישר אגיד, הם שייכים בכלל לכל הז'אנר דווקא השמאלי, ולכן הם אהבו את זה, לא, הסדרה היא עומדת, היא מחזיקה, יש שם שחקנים מאוד טובים, יש שם דמויות עגולות,
ו... אז איך זה מסתדר? זה נגיד שקראתי קצת הטקסט, זה היה לי קצת משונה. כי את אומרת, מצד אחד את מתארת את זה, שאני אומר, אוקיי, ברור שיש כאן, הוא טיפש כי הוא גבר, והיא חכמה כאישה. אז איך אפשר להגיד, בהמשך לזה שהמגדר לא כזה משנה פה?
תשמע, בסוף אני חושבת שיש איזו איכות תסריטאית מסוימת, שכנראה שהתסריטאים שם הם באמת מוצלחים וטובים, וזה רק סצנה אחת, אוקיי? ובסוף כאילו, בסוף גם הנשיא אחר כך רואים שהוא קצת יותר מורכב, וגם הן קצת יותר מורכבות, וזה, אולי זה קצת מס שפתיים, כאילו, שנותנים שם מדי פעם סצנות כאלה, וגם כמובן שהדמויות עצמן, אבל הסדרה עצמה עובדת, ולכן זה דווקא אפשר לי, כלומר, עיקר המאמר שלי לא דן בזה. זה נושא צדדי, בסדר. העיקר פה זה באמת לחלץ איזושהי תובנה על התפיסה, על התפיסה של מדיניות החוץ האמריקאית, מתוך סדרה שבזה היא עוסקת. כלומר, בסוף הסדרה עוסקת בדיפלומטית ששמה קייט וילר, שהיא עכשיו הופכת, ככה מוקפצת להיות שגרירת ארצות הברית בלונדון, בגלל איזשהו מתקפה שלא ברור אם היא מתקפת טרור, לא ברור מה היא, על, על כמו, כמו שאמרת בהתחלה, משחטת בריטית במפרץ הפרסי, ואז אומרים, וואו, יש פה אירוע רציני, אין שגריר כרגע, חייבים להקפיץ אותה לשם, ולנסות לראות שזה לא מדרדר. וזה עיקר הסדרה.
אוקיי, אני, נכון, זה פחות העניין שאת נוגעת בו, זה קצת יותר אני מכניס את זה, כי אני חושב שבאמת אי אפשר לדבר של הסדרות האלה בלי לגעת קצת בעניינים האלה. אני יותר ביקורתי בעניין הזה, כלומר, ברגע שאני רואה נגיד דפיון כזה שהוא מאוד מאוד בתוך מגדר, אני ישר נהיה סקפטי לגבי כל שאר האיכויות של הסדרה. עכשיו, באמת, ואנחנו באמת נגיע תכף לעניין האסטרטגי גם, אבל זה גם עניין שמאוד חשוב לדבר עליו. אגב, את אומרת שזה היה מס שפתיים. אני חושב שיש סדרות מסוימות שאתה ממש רואה שהתסריטאי לא התעניין בזה. התסריטאי בא לספר סיפור. לפעמים המפיקים מלמעלה, או הסטודיו, או לא יודע מה, אומר לו, תשמע, זה 2025. למרות שיותר, אני מניח שהם אמרו לי יותר, זה 2023, כי אז זה היה הרבה יותר אופנתי. אתה צריך פה להציג את הגבר בצורה מגוחכת. פה אתה צריך להכניס, אתה רוצה שתהיה מועמד לגלובוס הזהב, אתה צריך להכניס פה אישה שחורה וזה וזה. ואז יש סצנות מסוימות שאתה רואה, אוקיי, זה הסטודיו, נכון. אמר לו להכניס את זה.
נכון.
ואז הוא שילם את המשפטיים שלו, ופתאום הסדרה ממשיכה ואפילו עולה באיכות שלה. ברגע שהתסריטי יכול לשחרר מהעניין הזה.
כן.
כי פתאום הדמות יכולה להיות אמיתית לסיפור. אז
נכון, נכון. לא, זה קורה, אני מודה ששוב, אני מרגישה שבסדרה הזאת, גם הדמויות שכביכול הם נתנו להם את ה... יש גם את הדמות של הקוויר, אוקיי? שהוא אחד העוזרים, אבל הדמות עצמה, זה לא בא לידי ביטוי, זה לא האישו. זו דמות מעניינת, עובר על הדברים, זה בכלל לא אישו לשום דבר ועניין. ולכן מבחינתי זה לא הפריע, זה כמו להבדיל, אני חובבת המילטון, המחזמר. אף פעם לא הפריע לי, לא חשבתי על זה ששמו שם דמויות כאלו ואחרות, שוושינגטון הוא אדם שחור.
זאת אומרת שזה כן מפריע לך? שאת לא יכולה להמשיך...
לא, אם הסדרה לא טובה, היא לא טובה. כלומר, רואים, אני יודעת שלפעמים זה מעצמן אנשים ששמים, לא יודעת, שצ'ילגיה, שמו מישהי שהיא לא עם אור בהיר, וזה קצת מגוחך או דברים כאלה. אני חושבת שבסוף, יכול להיות שזה קצת מגוחך באמת, אבל בסוף, אם זה סרט טוב, זה סרט טוב.
כן, זה באמת תלוי באיך מצליחים לעשות את זה.
כן.
בהמילטון, באמת הדבר נעשה כל כך טוב, שזה לא מפריע לך, כל עוד אתה לא חושב על זה, שכולם שחורים.
כן, זה ממש לא משנה.
כל השחקנים של האבות המייסדים האמריקאים,
כן.
לי זה לא הפריע עד הרגע שבו אמרתי, מעניין כמה חבר'ה לבנים הגיעו לאודישנים ולא קיבלו אותם בגלל הצבע העור שלהם.
אז יכול להיות, אוקיי, זה כבר נכנס לשאלה שלה, אם יש פה...
אבל זה כבר מעבר לאיכות של יצירה.
בסדר, כן, בדיוק, זה כבר לוקח את זה במקום אחר.
אז קחי אותנו קצת עכשיו, אוקיי. למקום שעניין אותך.
כן. אז תראה, מה שעניין אותי, שצפיתי בסדרה, לאט לאט, עכשיו בגלל שזה באמת סדרה טובה, זה לא ממש בפנים שלך הדבר הזה, אבל שמתי לב לקו עלילתי מסוים שחוזר בעוד סדרות. בסדרה הזאת הוא ככה קצת היה הרבה יותר מתוחכם ומעניין, אז זה לא היה מאוס. אבל כן, לאט לאט אתה שם לב שיש איזה קו של יש מתקפת טרור, אוקיי? ובעצם לאט לאט אנחנו מבינים שהאויב, אני מקווה שאני לא עושה פה ספוילר, אבל אני חושבת שכולם כבר מכירים את זה,
שבעצם... באיזה פרק של הסדרה מגלים את זה?
לא, זה די מההתחלה ברור שזה שם ברקע, זה תמיד החשוד, שבעצם זה לא אויב חיצוני, זה לא מוסלמים, זה לא רוסים, בעצם זה איזה מישהו מתוך המערכת שגרם לזה, וגם שם יש כל מיני קווי עלילה משניים כאלה של למה הוא גרם לזה, אוקיי? ואולי נגיע לזה גם בהמשך. אבל כשראיתי את זה, פתאום נזכרתי בוויכוח המאוד מאוד מפורסם בין מדעני המדינה סמואל הנטינגטון ופרנסיס פוקויאמה. זה ויכוח מתחילת שנות ה-90. ופתאום הבנתי עד כמה הוויכוח הזה בעצם עדיין, אני לא אגיד שהוא חי ובועט, כי באיזשהו מקום, דווקא בתרבות הפופולרית, הוא הוכרע לצד ש... שפחות מקובל לחשוב שהוא הצד שניצח, כן? עכשיו,
שנייה. זאת אומרת שבתרבות הפופולרית זה הוכרע, אוקיי, אז
הפוך, אז בוא נחזור אחורה. תגיד להם על
שני הצדדים, כן, כן, כן.
עכשיו, שנייה, כדי לחזור שנייה לוויכוח הזה, אנחנו צריכים לחזור לתחילת שנות ה-90, אוקיי? סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, שזה סיום המלחמה הקרה. זו תקופה בעולם שממש מרגישים אותה, בגלל שזה באמת שינוי כל כך משמעותי, מרגישים אותה בהרבה רמות. כלומר, מעבר לרמה הביטחונית, שזה אומר שבעצם הגוש המזרחי מתפורר, יש את הנפילת החומה, נפילת חומת ברלין כמובן, אבל גם ברית המועצות עצמה מבפנים מתחילה להתפורר, ובאיזשהו מהלך הדרגתי בעצם מסתיים עידן הקומוניזם.
האויב המאיים הגדול נפל.
כן, ויש שם איזושהי התפתחות מסוימת לכיוון יותר דמוקרטי. הדבר, עכשיו, המלחמה הקרה הייתה מלחמה עולמית, אמנם קרה, אבל עולמית. היו ממש שני גושים והיו אידיאולוגיות חזקות שנלחמו אחת בשנייה על איך נכון למשול, מה שיטת הממשל הנכונה. וכשזה התפורר, אז ראית את זה גם ברמה הביטחונית, גם ברמה המדינית-פוליטית, אבל גם ברמה התרבותית, היה שינוי מאוד משמעותי ונהיה איזושהי הגמוניה אמריקאית מטורפת. עכשיו, כולנו, אני חושבת שגם מי שלא גדל אז, זו, כזה מכיר את זה.
את מדברת על הפן התרבותי?
כן, אני ממש גדלתי, אמנם הייתי קטנה, הייתי בת 7, 8, 9 בשנים האלה, אבל אני ממש זוכרת את זה. ומה אני מתכוונת? אני מתכוונת לזה שפתאום בכל העולם, גם בישראל עם כל הצרות שלנו, פתאום בכל העולם היה מאוד מאוד ברור ש... המוזיקה הכי טובה זה בארצות הברית.
זה לא לפני, זה לא עוד מה-60s וה-70s.
לא עד כדי כך, לא עד כדי כך. פתאום היה איזה מין מייקל ג'קסון, היה תופעה עולמית, מטורפת, מדונה, מילה עולמות בצורה הזו. עכשיו, זה גם באמת התפרס על כל העולם, אבל גם מבחינת התוכן, אחד השירים הכי משמעותיים של אותו עידן זה Wind of Change. של סקורפיונס, אוקיי, שגם הקליפ שלו כלל המון מהתמונות האיקוניות של נפילת חומת ברלין, ועוד תמונות, ומייקל ג'קסון עם ה-We Are the World שלו.
מתי זה We Are the World?
שאלה טובה, אבל אני חושבת שזה סוף שנות ה-80. לא, לדעתי סוף שנות ה-80, תחילת ה-90.
כן, אני חושב על התסרוקות שלהם שם, שנות ה-80.
כן. אז זה היה כל זה, עכשיו בסדר, זה אולי יותר לוקח למקום של קפיטליזם וזה, אבל מקדונלדס בכל מקום.
טוב, מה זה ניצחון הקפיטליזם? זה ניצחון הגוש המערבי?
נכון, אבל אני אומרת, זה כאילו גם נע כזה, זה יורד בכל הרמות. זה גם בתרבות בא לידי ביטוי מאוד חזק. היה אירוע ספורט מאוד מפורסם באולימפיאדה, לדעתי, של ברצלונה, שהיה את הדרים טים האמריקאי. אוקיי, מייקל ג'ורדן ועוד כל מיני שחקנים שאני לא בקיאה בשמות שלהם, אבל זה היה, הם פירקו את כולם. הם פירקו את כולם, זה היה ברור שהפוסטרים שלהם היו בכל מקום, של הדרים טים, זה היה איזה... וזה היה מאוד מאוד ברור שארצות הברית זה הדבר, וכל מי שנסע, איכשהו היה לו איזה דוד מארצות הברית שיכל להביא לו נייקי, זה היה מטורף. כל הדבר הזה, גם בא לידי ביטוי ברמה של, בוא נגיד, מדעי המדינה, אוקיי? ואיך בעצם, מה קורה עכשיו בעולם ברמה הזאת? אז פרנסיס פוקויאמה, שהוא חוקר, הוא גם היה עמוק בממשל האמריקאי של אותם שנים, וגם למד ולימד בתחומים האלה, והוא כתב מאמר מאוד מאוד מפורסם, אחד המצוטטים בתחום, שקראו לו
קץ... כל מאמר שלישי במדע המדינה מתחיל עם פרנסיס פוקויאמה.
בדיוק, קוראים למאמר קץ ההיסטוריה, אני חושבת שהוא נכתב ב-89, ואחרי איזה שנה, שנתיים, הוא הוציא גם ספר כזה. והוא בעצם ניתח את התמונה, האמת שזה היה עוד ממש לפני ההתפוררות הסופית של הגוש הסובייטי, אבל כבר ראה מה קורה. והוא אמר, תקשיבו, בגדול, מה זה קץ ההיסטוריה? איזה היסטוריה? היסטוריה על שיטת הממשל הנכונה. כלומר, אלפי שנים בני אדם ככה התווכחו ונלחמו על זה, ובפרט במלחמה הקרה, שזה היה באמת בין שתי אידיאולוגיות מאוד מאוד מנוגדות לאיך נכון למשול. מה צורת הממשל הנכונה, ובעצם לכולם היום ברור שהדמוקרטיה הליברלית ניצחה לחלוטין. כלומר, גם הרוסים, גם אם הם תורכים בשיטה שלהם, זה רק איזה משהו אולי אינטרסנטי, הם יודעים, אף אחד לא מאמין בזה באמת. בניגוד למערב, שאנשים באמת מאמינים שיכול להיות שזה לא שיטה מושלמת, אבל זה ודאי השיטה הכי טובה, והכי נכונה, והכי משגשגת.
כשאת קוראת את זה, למרות שאנחנו שופטים בדיעבד, אבל זה... נראה לך מגוחך כשאת קוראת את זה, או כשאת...
זה לא מגוחך.
הרבה פעמים, בכל במעגלים השורנים יותר, אמרו, תראו איזו תמימות.
תראה, כשאתה קורא את המאמר עצמו, כאילו, צריך לעשות קצת כבוד לאיש, ולא להפוך את זה לסיסמה, בדרך כלל, זה מאוד נוח להציג את זה כאיזושהי סיסמה שמנוגדת למה שהנטינגטון אמר, שתכף נגיע אליו. המאמר עצמו הוא כתוב בצורה באמת מתונה ומעניינת ומורכבת. זה לא מגוחך. אוקיי? זה לא מגוחך, זה גם... כלומר, הוא לא אמר שלא היו מלחמות יותר. הוא אמר, היו מלחמות, ברור שהיו מלחמות, יש עולם שלישי עדיין, יש מאבקים על משאבים, יש מאבקים על כוח, על השפעה, אבל אין מאבק אידיאולוגי אמיתי על איך נכון.
אגב, במובנים מסוימים, יש בזה הרבה, כשאני חושב על זה, האם יש בזה מן הצדק, אני חושב על כל המשטרים היום, שהם לחלוטין מנוגדים לרעיון הליברלי והדמוקרטי. איך הם קוראים לעצמם? הרבה פעמים.
דמוקרטיות.
כן. הרפובליקה של whatever.
כן, נכון. כלומר,
אז במובן הזה יש איזשהו ניצחון. אפילו גוף לא דמוקרטי, שרוצה לקבל קרדיט כגוף לא פסיכופתי לגמרי, לוקח לעצמו את הרעיון הדמוקרטי.
נכון.
אז זה לא לגמרי מגוחך.
זה לא לגמרי מגוחך.
שכל רעיון אחר כבר הפך להיות, אם אתה לא דמוקרטי, אתה קצת כזה.
נכון.
וגם עוד דבר מעניין בטקסט שלו, זה שהוא הוא די עצוב על זה, נכון? כלומר, הוא מסיים את המאמר, אם אני זוכר נכון, באמירה ש... תקשיבו, זה הולך להיות די מבאס שנגמרה ההיסטוריה.
משעמם,
זה הולך להיות
די משעמם.
לא, גם לא משעמם במובן של איזה בסה לא יהיה עימותים יותר, אלא כל מה שדורש מאיתנו להתעלות כבני אדם פוליטיים, כבר לא יהיה, כי כאילו זהו, עכשיו אנחנו סתם הולכים להיות צרכנים שרוטפים אחרי עוד הנאות חומריות, וגם זה...
הוא קצת, הוא קצת...
אולי לא הכי מדויק, אבל זה לא לחלוטין פספס. כלומר, זה מתאר נכונה את המצב במובן מסוימים.
הוא קצת, תראה, הוא קצת חוזר בו בהמשך, ואנחנו נגיע לזה. יש לו איזה ספר שהוציא ב-2018, שככה אומר משהו אחר, ותזכיר לי.
הוא עוד איתנו, פוקויאמה?
אני חושבת שכן. עכשיו, בוא נציג את הצד השני, כדי לחדד באמת את העניין. סמואל הנטינגטון, שהוא היה סוג של תלמיד שלו, כלומר, הוא לקח אצלו איזה קורס, הוא כתב משהו אחר לחלוטין. זה גם קצת זווית אחרת. לא רק שהוא אומר, אתה טועה. הוא בעצם מסתכל על כל התמונה הגלובלית בצורה שונה. הוא אומר, נכון שהסתיימה המלחמה קרה, ונכון שהדמוקרטיה הליברלית היא ציוויליזציה, כך קורא לזה, תכף נסביר מה זה, מאוד מאוד משגשגת ומצליחה. אבל היא לא הגמונית. יש עוד ציוויליזציות בעולם, 7-8 ציוויליזציות בעולם, שבעצם... קווי השבר הבאים יהיו בין הציוויליזציות, הוא קורא לזה התנגשות הציוויליזציות. יש לי פה את הספר. ספר ממש מעניין עד היום. שווה ממש לקרוא אותו. כלומר, בהחלט, כלומר, במובן הזה, לדעתי, אם רוצים לקרוא משהו שככה רלוונטי יותר להיום, אז לפחות במובן הזה ברור שהוא ניצח, כי זה הרבה יותר, אתה רואה את הקווי שבר שאחד מהם עובר אגב בין אוקראינה לרוסיה, זה באמת ככה, זה לא שהכל פה מדויק ונכון, ויש דברים שהוא חזה והתהפכו, אבל לפחות מבחינת קווי השבר, זה מאוד מדויק. אז הוא אומר, תראה, הוא מתאר את הציוויליזציות, ציוויליזציות, כמו שהוא מגדיר, זה בעצם מוקד ההזדהות, הכי גבוה, הכי גדול, הכי רחב, שלא גבוה, גבוה זה לא מדויק, אבל הכי רחב שיכול להיות לבן אדם. כלומר, אנחנו מזדהים עם המשפחה שלנו, ואולי עם הקהילה שלנו, והאומה שלנו, ואז עם הציוויליזציה אליה אנחנו שייכים.
אז אני בגוש המערבי.
בדיוק. אז תשמע, רגע, נדבר על היהדות בנפרד, יש לו הערת שוליים.
שנויה במחלוקת.
כן, אין ספק אבל שיש ציוויליזציה מערבית, זה לאו דווקא חייב להיות אותה שפה.
זה יכול להיות ג'ודאו-קריסטיאן גם, אני לא יודע אם הוא מציג את זה ככה.
נכון, אבל שנייה, בוא נשים בצד הזה, כי זה קצת, זה דווקא מבלבל, אבל כדי, מה שיכול להמחיש זה למשל ציוויליזציה איסלאמית, ציוויליזציה סינית, ציוויליזציה יפנית, שהיא נפרדת מהסינית, ציוויליזציה הודית, וגם קורא לזה ציוויליזציה אורתודוקסית, שזה בעצם רוסיה ואזוריה. למה אורתודוקסית אגב? כי זה באמת נשען על הדת הנוצרית אורתודוקסית, שהיא מאוד מאוד שונה ממה שקרה במערב, שם היה קתוליות מול פרוטסטנטיות, שיצר את זה משהו אחר. למרות שרוסיה יש הרבה דברים שהיא קרובה, בסוף כאילו הרבה תהליכים שקרו במערב לא קרו שם בכלל, בגלל הדת. בגלל שהדת נשארה אחרת.
באמת שמסתכלים על זה היום, זה לא מופרך. באמת יש את הציוויליזציה, יש את הסינים שהם קצת גוש בפני עצמם, היפנים הם סוג של עם המערב, אבל
משהו אחר.
ההודים גם תמיד שמים את עצמם באיזשהו מקום בתווך בין כולם.
כן.
כלומר, יצא לו לא רע.
כן, אז באמת אם אתה תשאל אדם הודי, מה הוא מזדהה, הוא לא יגיד לך עם הסיני. הוא אינדי, כלומר, זה המקום הכי רחב שהוא יכול להזדהות איתו, תרבות, זה איזשהו שילוב של תרבות ושפה ומקום גיאוגרפי, שילוב כזה של כל הדברים האלה,
היסטוריה. אז ההיסטוריה לא נגמרה מבחינתו.
ממש לא נגמרה, הוא בכלל לא מסתכל על זה ככה, אוקיי? עכשיו, הוא אומר, אם אנחנו שנייה מנסים לנתח מה יהיה הקו שבר הכי אלים, אז הוא אומר, זה יהיה בין, בין המוסלמים לבין המערב והסינים.
מי היה יכול לדעת?
כן, אז עובדה ש... כלומר, לפי פוקויאמה, גם אם יהיה זה משהו כזה מול... עם המוסלמים, זה יהיה באמת על כוח, זה יהיה זה... זה לא שממש... הוא לא ראה בהם איזושהי ציוויליזציה שממש כאילו...
תאתגר את האפוס המערבי.
כן, שממש תאתגר. מבחינת השקפת עולם, מבחינת כאילו מה צריך להיות. לא, בסוף... אני טיפה מפשטת, אבל לצורך הדיון, בסוף כולם רוצים להיות דמוקרטיות ליברליות, זה מה שכל האנשים בעולם רוצים, ויכול להיות שעדיין יש להם מנהיגים שרוצים לשמר את הכוח שלהם, אז הם לא יגיעו לזה. יכול להיות שעדיין מבחינה טכנולוגית הם מפגרים, אז הם לא יכולים כאילו להתקדם לשם. אבל ברור שבסופו של דבר כולם יגיעו לשם במוקדם ובמאוחר, וגם כולם רוצים להיות שם.
כן, זו תפיסה ממש רווחת, גם היום, בהסתכלות.
נכון. או, אז הנה, בואו, אנחנו מגיעים להיום.
אגב, רק אגיד עוד משהו מהם. בגלל זה, אני עכשיו קורא ספר על המה... רציתי לקרוא על המהפכה באיראן, והגעתי לספר מאוד מאוד מעניין, שמספר על סוג של המהפכה בעולם המוסלמי מ-1979, במזרח התיכון, בכל המדינות באזור הזה. איראן, עיראק, ערב הסעודית, לבנון. היסטוריה איומה ונוראה, והכותבת שהיא לבנונית נוצריה, אבל אישה ערבייה, כל הזמן חוזרת בדיוק על מה שאמרת עכשיו. כמה האזרחים וכמה החלום היה דמוקרטיה וליברליזם וזכויות. וזה תמיד איכשהו, כאילו כל פעם מופתעת מחדש. יש איזה...
אגב, היא אישה נוצריה, אמנם ערבייה, אבל הנוצרים במזרח התיכון נכחדו. כן? הם באמת היו קצת, לדעתי, באיזשהו אמביוולנטיות כזאת, למי הם שייכים? הם יותר מערביים? הם ודאי לא מוסלמים, כי הם נוצרים, נכון? היה איזה ניסיון, בתקופה שהיא מתארת, להקים אומה ערבית, כן? שתהיה מעל זה, אבל זה נכשל. זה נכשל, וזה נניח הנטינגטון, כאילו, הוא היה חד על זה.
אז זה מעניין ממש, היא כאילו תמיד מופתעת, איכשהו המנהיגים חטפו לנו את זה מהידיים, איכשהו שוב הקיצונים השתלטו, ואתה כבר 40 שנה שאת כותבת את ההיסטוריה, זה ממש קטע. היא ממש כותבת את ההיסטוריה בצורה נורא יפה, והיא כל פעם ממשיכה להיות מופתעת מחדש מזה שאוי, המהפכה שוב התפקששה לנו, אוי, שוב התחלנו להוציא להורג את כולם.
איך זה קרה?
כאילו, ואז אתה תוהה אם היא באמת מופתעת מזה, או שהיא פשוט כל כך רוצה להאמין באתוס הזה, שהפוקויאמי, שהיא, זה מה שהיא אומרת, אפילו שהיא בעצמה יודעת שזה לא נכון, וזה הופך את זה לא יותר דרגי.
כן. כן, תראה, ברור שיש אזרחים בתוך המדינות האלה, יש אנשים שבתוך המדינות האלה, שהם כן שם, כן, בטח הנוצרים, או בטח כל מיני תת קבוצות כאלה.
אני מניח שגם כל...
וכל מיני כאלה ש... אבל בסוף, ציוויליזציה זה דבר מאוד מאוד חזק. אתה לא יכול, כאילו זה מאוד מאוד, ההתפתחות של הדמוקרטיה הליברלית היא קרתה במקום מאוד מאוד מסוים. זה נכון שיש מדינות שאימצו אותה, כמו יפן. דבר מעניין, כן? זה היוצא מן הכלל.
אני לא יודע אם
ישירו
להם ברירה כל כך ליפנים, אבל כן, נכון.
גם נכון, כלומר, זה באמת מעניין איך זה קורה ככה, וזו שאלה מעניינת, ואפשר ללמוד מזה, אבל זה ממש לא המובן מאליו, בדיוק. חזרה לענייננו, לימינו, ולימינו, בוא נגיד, מהפריזמה התרבותית, אני ראיתי את הדיפלומטית ואמרתי, וואי, מעניין, יש שם מלא ככה, כן, אנשי מחלקת המדינה האמריקאים, כאילו השגרירים וזה, יש שם, מעניין מה הם חושבים על הוויכוח הזה, כאילו בואו נראה.
הדמויות בסדרה,
כן, כאילו. כן, איך הם תופסים את מה שקורה כאילו בעולם, מאיזה...
כלומר, הסתכלת על הסדרה מהפרספקטיבה של הוויכוח הזה.
כן, בדיוק. אמרתי, מעניין לי לפגוש אותם את הדמויות לאיזה שיחה ואיזה ערב קוקטייל, ולהגיד להם, תגידו, מה אתם אומרים על זה? וזה היה מאוד ברור שהם עם פוקויאמה. למה? כי הם עם פוקויאמה, כן, כמו שזה מוצג בסדרה. למשל, אחת מהסצנות שם, הם נפגשים עם השגריר האיראני. כל הסיפור, אני חוזרת שוב, יש שם משחטת בריטית במפרס הפרסי, שתקפו את הטילים, לא ברור מי, נהרגו שם, גם היה שם איזה בעיה, ולא טיפלו בזה כמו שצריך. גם היו חיילים שנהרגו, שזה אירוע בבריטניה, זה לא קורה כל יום שנהרגים שם חיילים. אז לקחו את זה מאוד מאוד קשה. והם אמרו, טוב, זה בטח האיראנים, היו כל מיני שמועות. אז השגריר האיראני בא ונפגש ככה, נפגש עם הנציג הבריטי, שגרירה איכשהו נכנסת לשם, כי כאילו ארצות הברית לא בקשר רשמי ישיר, זה בעייתי. והם בשיחה איתו, ומה הוא אומר? הוא מתחיל ואומר, תשמעו, הרגתם אותנו, כל הסנקציות האלה, המדינה שלי במצב גרוע, אנחנו נאלצים לשתף פעולה בכלל עם רוסיה, ממש לא, כאילו, אתם הבאתם אותנו למצב הזה,
Look וככה. Look what you made us do.
כן, כזה מין נורא, הוא נורא נורא מסכן. והוא מין אומר להם, תשמעו, זה גם לא אנחנו בכלל, ואני, בואו, כי אנחנו, למה הוא אומר את זה? כי הוא לא רוצה שהמצב יחמיר, הוא לא רוצה שתהיה אסקלציה. אז הוא מנסה לשכנע אותם למה זה לא האיראנים, ומביא להם כל מיני הוכחות וזה.
ואמרתי... הסדרה מציגה אותו כדמות סך הכל ממזרית ותחמנית, או באמת שמתכוונת לכל מה שאמרת עכשיו?
כן, שמתכוונת לכל מה שאמרת. עכשיו, בסדר, זה ברור שלא... ברור שהוא השגריר עכשיו, זה שהוא אומר את זה, הוא בכלל מסכן את עצמו. כן, זה כן, כאילו, יש שם איזו הנחה שהוא מסכן את עצמו בזה שהוא אומר את זה. אבל זה מי שמקבל את הבמה. אני רואה שעוד איזה משהו מצחיק, ש... כאילו, מה הדרך שלהם להוכיח להם שהם לא היו מעורבים? אז אמרו, תשמעו, אנחנו תכננו איזו התנגשות בבחיר בריטי, ואנחנו מבטלים אותה, כדי שתראו באמת שאנחנו בסדר. זה כאילו ההוכחה שהם לא היו מעורבים בזה. עכשיו, איך קטע, בסדר, יש כזה תמיד חורים כאלה בסדרות,
אבל... כזה חור בתסריט קצת.
כאילו, רגע, זה שהם עשו, התנגשו, אז למה הם רצו להתנגש? כאילו, ברור שיש פה איזושהי מלחמה, לא ברור. למה הם רוצים? מה הם רוצים בכלל האיראנים? כל זה לא מעניין. לא מעניין למה? כי ברור, כנראה, כאילו, יש איזו הנחה, שיש שם איזה מנהיג מטורלל איראני, אבל ברור שזה לא מה שהאיראנים רוצים. ברור שבעצם הם כמונו, והם מבאס אותם הסנקציות הכלכליות האלה, כן? שהם לא רואים בזה איזשהו ערך, שהוא קופה את זה עליהם. זה אפילו, זה המובן מאליו של הסדרה. אוקיי?
כלומר, זה הפוקיומה. לא יכול להיות שהם באמת תכננו את... כי כבר אין מאבק בין, כאילו...
כן, כן. עכשיו, באמת, בקו העלילתי של הסדרה, זה באמת, סליחה שאני עושה ספוילר, זה די ברור, זה באמת לא האיראנים, אוקיי, זה מסתדר.
אז זה לא האיראנים בסוף?
זה לא האיראנים, זהו. ואז, זה לא האיראנים, חושבים אולי זה הרוסים, לא רוסים. סליחה שאני עושה קצת ספוילר, אבל זה באמת, אני חושבת שכאילו... נשים עזרת ספוילר
בתחילת הפרק.
כן, אבל די, זה די ברור, כאילו, שזה ה...
זה גם לא נשמע לי הסדרה הכי מפתיעה בעולם, כן? כן, מהבחינה הזאת. זה לא נראה לי הצד החזק שלה.
כן, זה, אבל היא טובה. כלומר, היא באמת מותחת וטובה, ויש שם, אגב, הזוגיות של השגרירה עם בעלה, שהוא גם דיפלומט, זה כאילו מעניין, זה נושא אחר לחלוטין, אבל יש שם משהו גם מאוד מעניין בסוג זוגיות הזאת. בכל אופן, באיזשהו שלב, כמו שאמרתי בהתחלה, החשד כאילו נופל על בעצם הפוליטיקאים. עכשיו, למה שהפוליטיקאים ירצו לעשות את זה? זה בהתחלה...
אני רוצה לחזור אותם שנייה.
רגע, רק תן לי סיים שזה יהיה את המהלך. למה זה הפוליטיקאים? מי זה הפוליטיקאים? זה ראש הממשלה, הוא כזה, כל הזמן הם חושדים בו. כי הוא קצת פופוליסט, ראש הממשלה, ראש הממשלה הבריטי, כן, הוא קצת פופוליסט כזה.
בוריס ג'ונסון כזה.
מה זה? כן, 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 ממש, והוא קצת כזה.
הוא מהמפלגת הימין? הוא שמרן או מה?
כן, אני חושבת שהוא מהשמרנים שם, לדעתי. והוא מין, זה מאוד ברור ש... העדת הקהל עכשיו, שיש פה איזה אירוע פטריוטי, וככל שהוא יהיה יותר כוחני, ככה הוא יקבל, ככה הוא יעלה בסקרים, והוא מאוד מאוד צריך את זה, וכל הזמן מפחדים שהוא ינצל את זה, במקום לנסות להרגיע את המצב כמו שצריך, אגב, זה עוד איזה מובן מאליו, המובן מאליו הוא שצריך להרגיע את המצב, ולא לא להגיע לאסקלציה, מאוד ברור שבמקום לעשות את זה, שזה ברור, שזה הדבר הטוב, הוא ינצל את זה, זה, ואז אולי הוא בכלל קשור לאירוע הזה, הרי אם זה אינטרס שלו, אז אולי הוא איכשהו קשור לזה, זה כזה עולה, זה מרחף שם. וזה קו הלילתי שהוא, למה זה פוקויאמי? כי סדרה צריך שיהיה קונפליקט, כן? עכשיו, אם האויבים האלה הם לא באמת מעניינים, אז האויב הוא יהיה איפשהו בפנים. ואתה רואה את זה חוזר בעוד סדרות, בעוד סרטים. זה תמיד גם איזשהו מהלך, יענו מתוחכם, אבל זה כבר כל כך נדוש, שכבר זה ממש לא מתוחכם, זה כבר צפוי, זה רק צפוי. אולי אפשר ככה לחדד למה הוא עשה את זה, אולי בעצם הוא התכוון לטוב, הוא רוצה באמת לאחד את כולם, זה באמת ממקום טוב היה, ולא רק ממקום של לשמר את הכוח. יש פה כל מיני חידודי חידודים על העניין הזה, אבל הקו עצמו, הוא חוזר על עצמו בהמון המון סדרות.
זה הפתיע אותי קצת שאת לקחת את זה למקום, שרצית להסביר לעצמך למה זה ככה, למה תמיד הוא האויב מבפנים ולא מבחוץ, והלך דווקא לפוקויאמה ולאנדינגטון. אני מבין למה הלכת לזה. אני אוטומטית תמיד הלכתי למקום שיש איזושהי תפיסה, זו תפיסה אולי... של שמאל עולמי, זו תפיסה שאולי מאז מלחמת העולם השנייה, ש-the other can do no wrong. הוא פשוט לא יכול להיות שהוא שגה, כי ליברל, או איש שמאל, הגון, צריך קודם כל לחפש את האשמה בו, בתוכו. ולחפש את האשמה באחר, זה קצת לא מתוחכם, זה קצת הסרטים של פעם. ובאמת, כשקראתי את הטקסט שלך, אז חשבתי, להריץ נבלים בראש מסרטים. אז אוקיי, הייתה תקופה שהיה תמיד נבלים רוסים.
נכון.
ישר קפץ לי רוקי 4, זוכרת?
לא.
שיש תמיד הגרף הרוסי הענק הזה, ואז כל...
הסדרה הקלאסית של תקופת המלחמה קרה, זה
עוד כן, ואז כל המונטאז' אימונים של רוקי, אני מכירה את הסדרה, נכון? את הסרטים, תמיד יש מונטאז' אימונים ש... ואז הוא מתאמן, אז שם זה ממש הוא מתאמן עם דגל ארצות הברית, הוא כזה סוחב סלעים בשלג, בזמן שהרוסי מתאמן במכונות, כי הוא מנוכר, הכל כזה, הכל מוקדש לזה. ואז זה הפך להיות קצת ערבים טרוריסטים בכל מיני סדרות, ו... אני זוכר את אחד הסרטים הראשונים שאני זוכר, שיש שם את הטוויסט שכאילו את מדברת עליו, זה, עכשיו החנון שלי יוצא, איירון מן אחד. באיירון מן הראשון, את זוכרת את הסרט?
אני מכירה, אבל אני לא זוכרת, לא מפרידה בין הסרטים.
אוקיי, זה ממש בדיוק מה שאת תיארת. זה מתחיל בזה שטרוריסטים חוטפים אותו. זה בדיוק בתקופה, זה יצא, אני לא יודע, בתחילת שנות ה-2000, זה עדיין היה כבר יוצאים קצת מהתקופה של ה-War on Terror.
אבל זה אחרי ה-9/11.
כן. אז היה כבר אחרי איזושהי תקופה מסוימת שהתחילו להתפקח מהמלחמה. אז בהתחלה טרוריסטים חוטפים אותו. ואז שם הוא בונה את השריון של איירון מן, ואז לאורך הסרט מגלים בעצם שהטרוריסטים הם רעים, הם מניאקים, הם גם באיזשהו שלב הוא מציל...
אבל מי שלח אותם?
מי שלח אותם, השותף שלו, איש העסקים הרשע, שבסוף הוא גם מחסל את הטרוריסטים לפני שהוא מנסה לחסל את איירון מן. ובסרט השלישי של איירון מן יש דמות שהיא רעה בקומיקס והיא סינית. ובסרט האמריקאי החדש, הוא כבר לא סיני, אלא הוא שחקן אמריקאי שמתחזה לסיני. כאילו, אתה ממש רואה את המאמץ להם לעשות את זה.
ואתה אומר שזה בגלל כאילו שהם לא, שזה לא מתוחכם להאשים את האחר?
זה גם לא מתוחכם וזה גם לא יאה. את לא יכולה להאשים, כאילו...
אז תראה, אז אתה יודע, זה...
אז למה לא הלכת לשם? כאילו, או ש...
אז תראה,
או שאולי זה הסבר יותר טוב. את יודעת, בעצם אני אומר, לא, זה עזבי, פוקויאמה, וזה הסבר הרבה יותר טוב. פשוט אתה לא יכול להאשים את האחר, כי ליברל לא עושה את זה.
אני לא חושבת שזה נכון, כלומר, זה יותר, אני לא חושבת שבהגדרה ליברל לא מאשים את האחר, אני חושבת, תראה, הבאתי גם במאמר את הדוגמה של האמריקאים, סדרה מצוינת, אגב, עם אותה שחקנית במקרה, עם קרי ראסל, והאמריקאים זה דווקא סדרה, זה היה יוצא מן הכלל בעיניי, שדווקא שם האויב מקבל מקום מאוד משמעותי ומעמיק,
מי זה האויב שם?
אז שם זה סדרה על זוג מרגלים סובייטים בארצות הברית. זה מבוסס על סיפור אמיתי מטורף.
כל פעם שהם רוצים עוד איזשהו תירוץ לאויב אחר, הם חייבים לחזור לרוסים.
אז זה מעניין, בדיוק. זה באמת נכון ש... שנייה, אני רוצה רק לפני זה להפריד. יש את העניין של מי האויב שלך, אוקיי? ויש את העניין של האם אתה מכבד אותו. כלומר, האם הוא מעניין אותך? כי כמו שאמרנו, גם פוקויאמה אומר, בסדר, ייעוד מלחמות, ייעוד זה, אבל זה לא מעניין. זה לא מעניין כי אין להם מה להציע, אוקיי? באמריקאים זה זוג מרגלים סובייטים, שהם בעצם חיים כאמריקאים, מגיעים כאילו יחסית צעירים לארצות הברית, ומגדלים ילדים שהם אמריקאים לכל דבר ועניין, ולא יודעים בכלל שההורים שלהם מרגלים. וזה באמת מבוסס על סיפור אמיתי, באופן מפתיע, היו לא מעט מקרים כאלה. זה היה ממש מחלקה אמיתית, אמיתית, שכאילו זה מה שהם עשו, הם אשכרה, לקחו גבר ואישה, חיתנו אותם, לא שהם יהיו זוג לפני, חיתנו אותם, גרמו להם להביא ילדים, כדי שהם יהיו משפחה כל אמריקאית כזאת, כדי שהילדים יום אחד, גם שהם יהיו מרגלים, וגם אולי המרגלים יום אחד, הילדים יוכלו להיכנס ממש למערכות, כי הם כבר אמריקאים לחלוטין. זה באמת מבוסס על סיפור אמיתי, ושם בסדרה... אז קודם כל הם הגיבורים, אז מן הסתם אתה בחלק מהמקרים מזדהה איתם, למרות שהם עושים דברים איומים ונוראים, אבל...
יש קטע כזה לסדרות, לגרום לנו זה טריק שתמיד מרגיז אותי
נכון,
בסדרות.
נכון, נכון.
מישהו עושה משהו נורא, וברור אבל, שאתה צריך,
כן.
אבל הסדרה אחר כך מראה לך אותו נחמד נכון. עם אשתו בבית, ואז אתה, או בעצם
נכון.
חמוד.
טריק אבל, מרגיז. אבל זה מרגיז, אבל זה לא רק שאתה מזדהה איתם כי הם גם חמודים, אלא כאידיאולוגית, הם מאמינים במה שהם עושים. כלומר, הם באמת מאמינים בזה, הזוג הזה.
כן, הם לא סתם הטרוריסט בסרטים מלפני 20 שנה, שצועק יאללה יאללה ויורה, וכאילו, ואז בא הגיבור ומחסל את כולם, ואתה...
זה לא איזה רוע גולמי...
כל חסל זומבים.
בדיוק, זה לא איזה רוע גולמי זומבי כזה. שנייה רגע. זה באמת משהו אידיאולוגי שאתה... הם למשל נורא, הם נורא מתבאסים שהילדים שלהם נהיים מפונקים אמריקאים כאלה. כלומר, היא אומרת, הם שניהם גדלו באמת בקושי מאוד מאוד גדול, אמיתי, ברעב, והם היו צריכים לעשות הרבה כדי לשרוד, והם מבחינתם, ממש חשוב להם שהמדינה שלהם תצליח, כי בעיניים זה באמת הצדק, שלאנשים יהיה טוב, והם לא יצטרכו להיות בתוך הג'ונגל הקפיטליסטי הזה, שיש פתאום אנשים מאוד מאוד עניים ומאוד מסכנים וזה, ו... עכשיו, בסדר, יש כל מיני דברים במציאות שסותרים את העמדה שלהם, והם צריכים להתמודד עם זה. למשל, יש ביניהם מחלוקת כזאת, האישה היא יותר ממש ככה, עם אידיאולוגיה לגמרי לא זזה ימין ושמאלה, והגבר הוא קצת יותר רך, הוא קצת יותר פתאום שואל שאלות. אבל זו סדרה שהיא באמת טובה מהמון המון בחינות, אבל בעיניי מאוד מאוד אהבתי את הקטע הזה, שוואלה, יש בו באמת הרעיונות שאני, כלומר, כל אחד מהם בעצם צריך להיאבק עם עולם רעיונות פנימי שקצת קורס, אבל לפעמים באמת מוצדק, כן? אז הנה דוגמה לזה למשהו שאפשר לעשות, אלא מה? המלחמה הקרה הסתיימה. Okay. כלומר, זה באמת פחות רלוונטי, זה מעניין, זה טוב, זה מעניין, זה מלמד על נפש האדם, אבל לימינו זה פחות רלוונטי. לעומת זאת, הסינים, יש להם תפיסת עולם שונה מהמערב, באמת שונה, והם רוצים דברים אחרים.
אבל אין רעים סינים בהוליווד.
גם אם יש רעים סינים, אין כל כך, אבל גם אם יש, הם יהיו נורא שטוחים. נורא שטוחים.
אני חושב גם שהם לא יכולים לעשות את זה, כי סין זה השוק הכי גדול לסרטים. אחרי ארצות הברית, אולי אפילו לפעמים לפני ארצות הברית.
תשמע, הייתי מסכימה איתך, אבל
איך את יכולה לעשות נבל סיני כשחצי מההכנסה שלך זה?
ותיתן לו כבוד, ותראה מה הוא רוצה באמת. הם לא עושים גם את זה. זה לא רק עניין כלכלי ואינטרסי.
אז למה דווקא עם הרוסים הם יכולים? נגיד, אתמול רציתי, תוך כדי שחשבתי על המאמר שלך, רציתי למצוא רשימה של נבלים ערבים בסרטים. והגוגל, גם הגוגל וגם ה-ChatGPT וכל החברים המרושעים שלו ב-AI, לא ממש זרמו איתי. כאילו, אמרו, לא, עזוב, זה סטריאוטיפי, מה אתה צריך את זה? ניסו להניע אותי מלמצוא. ואז אמרתי, טוב, תן לי רשימה של נבלים רוסים, בטח, כך. כאילו, מה הקטע שלהם? למה...
מצחיק. אני לא יודעת, אני חושבת, תראה, אני חושבת שיש הרבה נבלים, שכן תוכל למצוא, לפחות בתקופות מסוימות, נבלים מוסלמים וזה, בטרוריסטים, אבל...
לפני, כן, בתקופת המלחמה בטרור.
אבל הם יהיו נורא שטוחים. אגב, גם הרוסים יהיו נורא שטוחים. האמריקאים זה באמת יוצא דופן, בעיניי זה כאילו, הנה, אפשר לעשות את זה. אני חושבת גם שיותר קל להם, יותר קל להם להביא את האידיאולוגיה הקומוניסטית. יש בה משהו יותר בהיר, יותר ברור. כשזה מגיע למשהו דתי, ממש קשה להם להבין. ממש, חברה כזאת אינדיבידואליסטית, בטח כאילו החברה של היוצרים, מי שכאילו מגיע... עכשיו, זה מוזר, כי היית מצפה שכיוצר יש לך המון דמיון. אתה אמור כן להצליח, אבל הם לא משהו בתפיסה הדתית רחוק מהם כל כך.
את ההסתכלות שלך על היוצרים היום בהוליווד. לומר, לי יש עמדה הרבה יותר ביקורתית כלפי העניין הזה. אני חושב שיוצר אמיתי, ברגע שהוא קובל את עצמו לדברים כאלה של... פוליטיקלי קורקט, היצירה שלו שווה הרבה הרבה פחות בעיניי. כלומר, בגלל זה לי קשה מאוד עם סדרות כאלה. ובאמת, עכשיו כשאני חושב על זה, תוך כדי שדיברנו, זה מעניין. חייבתי על הסדרות איכותיות יותר שראיתי לאחרונה, והפתרון של תסריטאים יצירתיים, שאי אפשר לדבר על זה, כי אני מניח שאם הם יעשו עכשיו אויב מוסלמי, פשוט לא, אף אחד לא רוצה להפיק את הסרט שלהם, או לא יודע מה.
אני לא בטוחה, אגב. אם הם יביאו לו כבוד, ודווקא יראו את התפיסת עולם שלו, האמיתית. לא, הוא רוצה רק, לא יודעת, מה רוצים היום? כסף?
אבל אם אתה מראה אותו כאמיתי, אז אתה יכול להראות אותו רע בסוף. כאילו, בסוף הוא... בסוף אתה צריך להראות אותו כטרוריסט, איסלאמיסט.
לא, יכול להיות שהפעולות, הדרך שלו היא מאוד מאוד רעה. אבל אם יש לו תפיסת עולם של כניעה לאל, יש בתפיסה הזאת גם יופי. אוקיי, יש בתפיסה הזאת...
לא יודע אם האמריקאים מסוגלים...
לא יודע אם יופי, אבל יש בתפיסה הזאת ערך מסוים. עובדה שאנשים מכפיפים את עצמם לדבר הזה, זה לא רק כי מכריחים אותם, אוקיי? יש שם משהו. עכשיו, אגב...
אבל זה דורש לכבד אותו, וזה כאילו...
זה דורש לכבד, זה דורש גם איזושהי... אגב, מי שעשה את זה מדהים, אמנם לא כסדרה, גם הזכרתי את זה פה במאמר, יש את הספר של מישל וולבק, כניעה.
נכון.
ספר מהמם בעיניי, יוצא דופן.
כי זה לדעתך הדוגמה תקינה לאיך כן אפשר לעשות את זה.
בדיוק, תקינה.
כן, תקינה פוליטית,
סתם.
אבל רק נגיד דבר, נחמד שכב לפני, זה באמת מי האויבים שמצליחים לעשות עכשיו? זומבים וחייזרים.
כן.
וזה באמת פותר לך.
אבל זה שטוח, זה עדיין שטוח, אוקיי? אוקיי, זה כאילו נשאר ברובד השטוח מאוד, ש... אתה יודע מה? לא אכפת לי שיעשו... אם יעשו אויבים מוסלמים, וה-GPT ייתן לך אויבים מוסלמים, מה זה משנה? אם זה כאילו ממש התחי והכל, זה לא עוזר לנו, זה לא עוזר לענייננו.
אגב, נבלים באמת טובים, אתה גם הופך להזדהות, אתה מזדהה איתם הרבה פעמים, או לפחות אתה מחבב אותם, כי הוא יכול להיות סופר קריזמטי או משהו כזה. אבל אוקיי, תני לנו את הולבק קצת.
אז תראה, זה ספר, הוא סופר צרפתי, שכתב, אני לא זוכר בדיוק אם זה ב-2012 או משהו כזה, הוא כתב, כלומר, קדימה, הוא כתב על שנת 2015, איזושהי כמו דיסטופיה כזו, והוא תיאר בספר, זה רומן, כן? יש פה, יש שם גיבור, שהוא איזה חוקר תרבות, מה הוא? כן, הוא חוקר ספרות, אקדמי כזה, הוא הגיבור. כמובן, רווק, אין לו בדיוק משפחה כל כך, יש לו איזה קשר זוגי מזדמן כזה. והגיבור הזה נמצא בצרפת, שבה המוסלמים והשמאל, המפלגה המוסלמית והשמאל, משתפים פעולה ועולים לשלטון, וראש הממשלה הוא אמנם סוציאליסט, אבל שר החינוך הוא מוסלמי, והוא פתאום בשנייה הוא מקים מערכת חינוך מוסלמית בשנייה, לאט לאט גם המערכת הרגילה נהיית כפופה לכללים, ויש שם איזשהו מהלך שהוא מאוד מתוחכם, אני מאוד משטיחה את זה, אבל זה קורה בצורה מאוד מתוחכמת והדרגתית, שבעצם צרפת הופכת להיות יותר ויותר מוסלמית. הוא מביא שיתופי פעולה עם כל מיני מדינות ערביות ומוסלמיות במזרח התיכון, אז פתאום צרפת קצת זה מחזיר לה גם את הסומק להלחיים, ויש להם קצת יותר כסף לחלק לכספי רווחה של הציבור, אז זה גם עוזר להם. יש פה מהלך מאוד מאוד מתוחכם ברמה המדינית. ברמה האישית...
אגב, אני מניח שזה הולך יד ביד, כן? זה שזה... הספר, אני לא קראתי אותו, אבל תקנו אותי אם אני טועה, הוא מאוד איכותי ומאוד מתוחכם וחכם, נכון? זה הולך יד ביד עם זה שהוא יכול להרשות לעצמו, לא לכבול את עצמו לדברים של פוליטיקלי קורקט.
כן, אבל זה גם באמת אישיות, כן? מישל וולבק הוא באמת אישיות במובן הזה שהוא הוא יוצא, הוא חילוני מובהק שיוצא נגד הליברליות הצרפתית. כן. סיפור חיים מאוד מעניין.
איכות היצירה הולכת יד ביד עם ההתנגדות ל... לא יודע, רוקיזם נקרא לזה.
יכול להיות, יכול להיות.
זה לא צירוף מקרים, בעיניי.
אני לא יודעת, אני חושבת שאיכות יכולה לשקף משהו שהוא מאוד לא... שהוא לאו דווקא לרוחנו מבחינה ערכית או רעיונית. אז שאלה. כלומר, דווקא... טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אבל ברמה האישית, הגיבור לאט לאט באמת עובר תהליך של התאסלמות. עכשיו, זה קורה משילוב כזה של זה שהוא ריק לחלוטין. אין לו איך להתנגד לזה. כי האידיאולוגיה שלו...
מה, הוא ליברל?
הוא ליברל כזה, אבל הוא פשוט ריק. אין לו משפחה, אין לו זוגיות, אין לו בשביל מה, אין לו ילדים. משהו שם, כמובן, הוא נציג, כן, בספר הוא סוג של נציג המערב הקורא.
כמה אנשים הרגשת עכשיו שאמרת את זה? הוא ריק, אין לו משפחה, אין לו ילדים.
סליחה, נכון, לא התכוונתי במובן הזה, נכון, זה קצת אולי קיצוני, אבל אין לו גם, לא, גם אין לו ערכים.
זה המסר, אני מניח, אפשר לא להסכים המסר הזה.
כן, לא, אני חושבת שיכול להיות שתהיה, כמובן, יכול להיות שתהיה בלי משפחה וילדים, אבל יהיה לך ערך מאוד משמעותי. אגב, יש אנשים גם דתיים שאין להם משפחה וילדים, וזה בסדר גמור.
לא חלק מאיזושהי דמות אידיאולוגית שמנותקת הקשרים, אני מניח.
כן, זה לא בדיוק. זה לא שהוא לא מצא, הוא פשוט זה לא מעניין אותו, אוקיי? זה לא כאילו משהו שהוא מחפש כל כך, לא ברור מה הוא מחפש, הוא כזה בעולם המחקר שלו, כזה הולך, חוקר, זה. ואז כשיש אידיאולוגיה, לא אידיאולוגיה, תפיסת עולם ממש, עשירה ומלאה ומלאת לאט,
אז אין לו איך להתנגד.
כלומר, כן, בהתחלה ברור שהוא מתנגד, אבל לאט לאט, גם מציעים לו משרה טובה, אם הוא יסכים, מציעים לו כמה נשים, מציעים לו הרבה כסף, וגם מציעים לו מקום להיות חלק ממנו, מציעים לו שייכות, מציעים לו זהות.
תראי, זה באמת קצת הטרגדיה של הליברליזם. אני חושב שרואים את זה גם בישראל, אני חושב, במובנים מסוימים. דוגמה עכשיו עם המלחמה, ועם כל מה שנעשה, וצריך לעשות, והקושי שכרוך בדבר הזה. הליברליזם, כלומר, אחת מהגדולות של הליברליזם, אני חושב זה שהוא אמר לאנשים, זה תשחררו, כביכול, תשחררו מהאידיאולוגיה ומנאמנות למשהו, כי הדבר הזה מוליך תמיד לאיזושהי רדיקליות. ויכול להיות משהו יפה מאחורי הרעיון הזה. תשיל מעליך את מה שעלול לגרום לך להפוך לרדיקלי, אבל אז באמת, הטרגדיה שזה מונע ממך להצליח להתנגד לרדיקליזציה שבאה מבחוץ, או אפילו להמשיך להתמיד. במאבק למען הליברליזם. כלומר, הליברליזם כזה חסר את הכלים להגן על עצמו.
נכון. אז זה מעניין, אמרתי קודם שפוקויאמה הוציא עוד ספר ב-2018, שאני לא זוכרת מה קוראים לו משהו כמו dignity, identity, משהו, המאבק הבא של המערב, שבו הוא קצת זה סוג של משלים את הספר שלו, קץ ההיסטוריה, או אפילו קצת כזה...
אני מדבר על פוקויאמה.
אנחנו מדברים על פוקויאמה. הוא כתב ספר מעניין, שהוא אומר, תראו, אני קצת טעיתי במה שאמרתי, כי... וזה קצת מתחבר גם לטענה שלי על האויב הזה שבפנים. הוא אומר, באמת, יש סכנה לדמוקרטיה הליברלית, וזה אנחנו. כן? הוא ממש אומר את זה. זה מעניין. אבל איך הוא אומר את זה? כן, הוא אומר, תראו, גם מימין וגם משמאל, בסוף, כמו שאמרת עכשיו, הדמוקרטיה הליברלית, הליברליות ככלל, דמוקרטיה זה צורת שלטון, אבל התנועה הליברלית חסרה זהות, כן? חסרה ממש השתייכות.
כן.
ואז אנחנו רואים שמשמאל חוזרת פוליטיקת זהויות, ואנשים כאילו פתאום ממש נאחזים במגדר, בנטייה המינית שלהם, בכל מיני דברים, כן, בגזע שלהם, פתאום, בהפוך על הפוך, אבל זה מה שיוצרת להם את התחושת...
לאחז במשהו.
כן, לאחז במשהו, וזה הופך להיות מאוד רדיקלי, זה גם איזושהי סכנה, ומימין, הקונטרה לזה זה חזרה לאיזושהי זהות לאומית, לאומיות, שהיא יש לה, בא לידי ביטוי בצורה פופוליסטית וטראמפ וכל זה.
וזה בדיוק גם מה שקורה, מי שמצליח, רואים בישראל, מי שמצליח לעמוד מאחורי המאמץ המתמשך של המאבק, זה מי שיש לו זהות לאומית.
נכון. או זהות לאומית.
ליברלים מפחדים מזה, כי זהות לאומית זה עוד שנייה נהיה לאומנית. עוד שנייה אתה מוסיף תנון ואתה זה.
נכון. אז הוא אומר, גם משמאל וגם מימין, יש פה איזשהו משהו שלוקח למקום רדיקלי ומתפורר. והוא, תראה, אני מודה, לא קראתי את הספר לעומק, אבל בגדול הוא מדבר על איזושהי זהות אזרחית. הוא מבין שצריך זהות. נכון, זה חסר. אנחנו צריכים לכוון לאיזושהי זהות משותפת, אזרחית, מין טוב משותף, אוקיי? רבעון רביעי, לא יודע, סתם, אני צוחקת, אבל... צוחקת, אבל לא צוחקת, כן?
הסכמות רחבות.
כן, הסכמות רחבות, משהו שקצת יאחד את האנשים, אבל בוא נגיד, אני חושבת שזה חשוב, זו אמירה חשובה, ההבנה הזאת שיש משהו שחסר בדמוקרטיה ליברלית, וזה זהות, זו הבנה מאוד חשובה. כמובן שמרנים אומרים את זה כל הזמן, אבל זה חשוב להבין את זה שגם ימין וגם משמאל, ההקצנה היא מסוכנת.
זה מתיישב יפה משהו, דווקא נראה לי. שוב, אני גם לא מכיר את פוקויאמה עד הסוף, אבל עם התחזית שלו מסוף המאמר הקודם, כי הוא אמר, תקשיבו, זה יהיה משעמם, זה יהיה רע.
כן.
ואולי הוא יכול לדייק ולהגיד, חשבתי שזה יהיה משעמם. מה שזה באמת, זה וקום.
נכון.
זה באמת הגענו לאיזשהו, אתם יודעים מה, אולי צדקתי, קץ ההיסטוריה, אין לנו אידיאולוגיות יותר. אבל הדבר הזה החזיק 20 שנה.
כן.
ועכשיו זה מתחיל להתמלא לנו בחזרה, בכוח.
אז במובן הזה אני חושבת שכן, התסריטאים האלה שכותבים את הסדרות האלה, הם לא... כלומר, זה נכון, אני מסכימה עם זה. יש פה סכנה אמיתית, כאילו, ובמובן הזה זה קונפליקט מעניין, והוא יכול להיות זה. אני רק אומרת, לא רק זה, אוקיי, יש גם אויבים חיצוניים, הם מעניינים.
את היית רוצה
שהם יוסיפו?
היית רוצה לראות סרט כזה? שפתאום... האויב הוא איראני.
מאוד, אני חושבת שזה מאוד מעניין. מאוד מעניין להבין.
זה קצת חוזר לאחרונה.
איפה היית זה חוזר? בצורה מעניינת?
לא בצורה מעניינת. בצורה מאוד מאוד. טופ גן, הסרט שיצא לפני כמה זמן, שהוא גם היה סרט שהוא כולו, כאילו טום קרוז, הבין שחבר'ה, הדבר הזה לא עובד, צריך לחזור, להחזיר עטרה ליושנה. עכשיו, הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד דלה. אבל העלילה של הסרט זה שהאמריקאים יוצאים להפציץ כור גרעיני של אויב שמאיים על בעלות בריתה. ופעם אחת במהלך הסרט רואים את האויב. יש מטוס, אגב, זה מטוס נורא נורא מתקדם, זה גם כי את המטוסים של האיראנים מתקדמים יותר מהמטוסים של האמריקאים בסרט הזה. אבל הם לא אומרים שהם איראנים. זה מטוס בלי שום סמלים, והטייס יש עליו מסכה שחורה כזאת של טייסים.
דארף ויידר.
כן, כן, כן. כן. אז ברור שזה אויב חיצוני, אבל הוא לא יגיד לך על זה באמת, אבל זה איזשהו ניסיון להתחיל אולי לחזור לזה.
אוקיי, אז תראה, אנחנו מדברים פה כל הזמן בשני רבדים. יש את הרובד של התרבות הפופולרית, היותר שטחית, אקשן.
כן,
בידור זה אחלה. גם שם אני חושבת שאפשר לראות שכמו שאמרת, יש פתאום פעם היה רוסים, פעם היה זה, היום קצת פוחדים מזה.
ואז נהיה זומבים. היום זה AI, אגב, שזה האויב המושלם.
אגב, מה היה בשנות ה-90 בכלל? מה היה? חייזרים. למה? כי כולנו עולם אחד. מה זה היום השלישי?
חייזרים.
מה זה היום השלישי?
וכולם מתאחדים נגדו, ואז יש דגל ישראל, דגל קנדה, וזה יופי. לפני יומיים ראיתי, שוב, סליחה, אני חוטא בללכת לראות סרטים של בידור, הלכתי לראות משימה בלתי אפשרית 19, או לא זוכר כבר כמה זה, ומה העלילה? AI מרושע משתלט על מאגרי הגרעין של כל המדינות, והם כל פעם חוזרים על הסצנה שרואים את הטילים הגרעיניים, ואז דגל ישראל, דגל צפון קוריאה, דגל ארצות הברית, דגל בריטניה.
צפון קוריאה גם? לא יכול להיות.
נראה לי שהיה שם צפון קוריאה גם.
לא, נצא.
מה, למה?
צפון.
אפילו הם חלק מהאנושות, יחד ה-AI המאושר.
מעניין לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה. צריך עיון. אבל אז שנייה, אז אני רק אומרת, באמת יש את הרובד הזה, שזה באמת בא לידי ביטוי שם. אבל יש את הרובד, כשאנחנו מדברים שנייה על באמת יצירות שהן יותר רציניות ויותר מעמיקות, כמו הדיפלומטית, או כמו האמריקנים, כן, בעיניי זה יציר...
זה כאילו...
אנחנו יודעים שיש...
בעיניי זה דרגה יותר מהבידור הסתם?
ברור.
אוקיי.
לא, אנחנו יודעים שיש גם בזה...
זה כן פופ קולצ'ר, אבל...
זה פופ קולצ'ר, אבל ביותר רציני, יותר מעמיק.
אגב, אני רק רוצה להגיד, אני חושב, לא צריך לזלזל בפופ קולצ'ר, זה סופר חשוב כדי להבין את החברה. אתה יכול לכתוב את כל הספרים הנורא יפים האלה, בסוף כל מה שיש פה, יגיע לאנשים דרך הסדרות בנטפליקס.
נכון, נכון, נכון. אני מסכימה, אני חושבת שזה לחלוטין נכון. בגלל זה אני צופה בזה הרי, לא...
זה לא כיף לי.
אין שום סיבה אחרת, כן. לא, אבל... קיצור, אני חושבת שכשאתה מסתכל על סדרות מתוחכמות, מאוד מאוד קשה למצוא מה שאתה... מאוד מאוד קשה למצוא. אגב, מעניין. סדרה מעניין במובן הזה זה שוגון. שוגון.
שוגון, כן.
שוגון.
שוגן.
לא משנה, אז הסדרה הזאת ביפן, אגב, משחקנים יפנים, כבוד עצום לתרבות היפנית, אמנם של המאה ה-16.
באמת סדרה סופר מושקעת.
היא מאוד מאוד מושקעת ומאוד מכבדת את התרבות הזאת. לצערנו, אני לא יודעת כמה זה משקף את התרבות של היום, לא יודעת אם לצערנו או לא, לא משנה, זה לא כל כך משקף את התרבות היפנית היום, זה קצת, זה קצת יותר.
נראה לי לא לצערנו, כי כל הזמן שם מורגים אחד את השני, אוי, נפל לי הספל על הרצפה ונשבר, חרקיריק.
אבל זה נורא מעניין, נכון? זה נורא מעניין.
סדרה, אגב, מבוססת על ספר נהדר, שנכתב על ידי, אני חושב, מישהו שלחם במלחמת העולם השנייה נגד היפנים. נראה לי, נדמה לי, אני מקווה שאני לא מבלבל. ספר שנכתב לפני כמה עשורים, על סיפור אמיתי של מלאך אנגלי שהגיע ליפן.
במאה ה-16 אבל. כן. כשהיא עוד הייתה, כשיפן הייתה ממש סגורה. אבל כמה זה מעניין לגלות תפיסה, הרי שם גם התפיסה של הנאמנות היא בשמיים, היא הרבה יותר חשובה מכל דבר אחר. וזה מאוד מאוד מעניין, ההתנגשות הערכית הזאת, ממש תפיסות עולם מנוגדות, שם אתה רואה את זה. עכשיו, בעיניי, זה יוצר כלומר, אני חושבת, יוצרים, תעשו דברים כאלה, זה סופר מעניין.
נכון.
זה סופר מעניין, יש לזה פוטנציאל מטורף. גם היום, מה שקורה בסין, שוב, אני לא מספיק מכירה, אולי זה החטא המערבי של היהירות.
אני חושב שגם קשה מאוד, כי הם לא רוצים להוציא מידע משם, והאמריקאים חוששים לעסוק בזה בתרבות, בפופ קולצ'ר שלהם, כי הם חוששים מהסינים. שוב, כי כל הכסף שם, מבחינת השוק הטלוויזיוני.
אז הם גם חוששים מהסינים, אבל אתה רואה שגם הם חוששים מכל התעמקות באיזשהו אחר.
חוששים מהצל של עצמם גם.
לא יודעת אם הם חוששים, הם פשוט לא חושבים שזה מעניין, הם לא חושבים שזה קיים, הם לא חושבים שזה... הם חושבים כמו שהם חושבים, שזו תפיסה של אינטרסים וכוח, וזהו.
וזה מביא אותנו לנקודה מעניינת שאת סיימת איתה את המאמר, עם טראמפ. את מסיימת בכמה פסקאות שאומרות ושומעים, טראמפ הוא לא המושיע של הדבר הזה.
אז זה מאוד מעניין, כי אני כל ככה שבועיים של המלחמה עם איראן, אמרתי עצמי, בהתחלה אמרתי עצמי, וואי, טוב, אז הביקורת שלי לא כל כך רלוונטית, הנה, הם הפציצו באיראן.
איזה מתסכל זה שבא אירוע, ואוי, הרסת לי את הטקסט. למרות שזה כמעט אף פעם לא הורס, תמיד צריך לחכות שבועיים אחרי האירוע, ואז הטקסט חוזר להיות רלוונטי.
אז כן, אז כאילו אמרתי, וואי, אחלה, אני שמחה, אם זה מה שצריך להרוס לי את הטקסט, בסדר, אין בעיה, אני אקריב את זה.
כולנו מקריבים משהו.
כן, בדיוק. אבל אני לא יודעת, אתה תשמע.
מה, את חשבת שכאילו בא טראמפ והנה מישהו שיש לו יודע לזהות האויב? יודע להגיד האויב הזה רע?
אז אני לא חשבתי. כשהם הפציצו שם באיראן, אז כמובן מאוד שמחתי, אבל אני לא בטוחה שזה כאילו על בסיס איזשהו שינוי אמיתי בתפיסה של האיראנים, אלא... כלומר, אין ספק שהוא הרבה יותר, שהוא באמת פרו-ישראלי, אין ספק. אבל זה גם מסתדר לו עם האינטרסים שלו, וזה, אתה יודע, זה בסדר מבחינתי, כל עוד זה מסתדר ככה. הבעיה היא שבסוף זה יותר גדול מטראמפ, כל הסיפור הזה. טראמפ בא, טראמפ הולך. אם כאילו זה תישאר התפיסה של ארצות הברית לאורך זמן, ושל המערב לאורך זמן.
מה זה? איזה תפיסה?
התפיסה הזאת של, הם לא מעניינים האויבים
שלנו.
אין אויב. הם לא אמיתיים, הם משהו אולי ככה של מנהיגים מסוימים משוגעים, וזהו.
ההיסטוריה נגמרה, כבר אין אויבים. או אולי גם חלק מזה, האויבים לא יכולים להיות רעים, כי אנחנו מאוד ליברליים.
כאילו נביא להם קצת כסף, זה יהיה בסדר. הם בסופו, או שהם, קיצור, הם לא מהווים איום אמיתי. אני חושבת שזה קצת בעייתי. עכשיו, כאן אנחנו אפשר אולי קצת לדבר גם על ישראל, ואיך אנחנו, אנחנו כמובן במערב מצד אחד, מצד שני, אנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו לא, אין לנו אוקיינוס בינינו לבין האויבים שלנו.
אני חושב שאנחנו לחלוטין לא שם.
לא יודעת אם לחלוטין.
כן, אז בוא נדבר על זה רגע. רק לפני זה רוצה להגיד על טראמפ. אני מסכים איתך, לגמרי. אני חושב שהרבה מאיתנו השמרנים, ימנים, רצו שטראמפ יבחר, קודם כל כי ברור, קשה לא להרגיש שהוא טוב יותר מהביידנים
כן,
וההריסים.
ברור.
אבל
היום
היה...
זה ברור, אני חושבת. גם אם מישהו עוד היה ספק.
אני הייתי מאוד מאוד, אני התחלתי לחשוש לגבי טראמפ בנאום הניצחון שלו. אולי זה פשוט החיבה שלי תמיד לאנדרדוג, ואז תמיד שהייתי רואה משחקי כדורגל.
אתה לא אוהב ווינרים.
כן, ברגע שמישהו מוביל, אני כזה, אך, אני עובר לצד השני. לא יודע, דבר מזוכיזם. אבל אני חושב שבחרנו בו, כי היה לנו, באידיאל, בחרנו בו, תמכנו בו, נורא רצינו שהוא יבחר. כי באידיאל שלנו הוא מישהו עם תפיסה מוסרית, סוף סוף. אולי הוא בריון ומעוות ווולגרי ואיכס באישיות שלו, אבל הוא תקין מוסרית. ואני חושב שזה טעות. כאילו, שוב, איך תדע, זה פרשנות על איך שהוא מדבר וזה, אבל אני מרגיש שהוא ידיד, לעומת אולי מי שהיה לפני זה, שטוב, גם ביידן הוא ידיד, לא צריך להגיד שלא, אבל זה... בוא ניקח, המאגרי התחמושת נפתחו ברגע שטראמפ נבחר.
ברור.
אבל זה ידיד מהסוג, אולי מאחד הסוגים הכי גרועים, כי הוא דבר שמעניין אותו בסוף, זה איזושהי רדיפת כבודו האישי, או כבוד...
אני לא יודעת, אני לא הייתי אומרת שהוא ידיד מהגרועים, זה קצת אמירה קשה בעיניי, בסופו של דבר...
את רואה אצלו איזושהי תחושה מוסרית?
זה לא מעניין אותי כל כך.
זה לא... אני חושב שזה דווקא מעניין בגלל מה שדיברנו כאן, כי אם יש לך את התפיסה המוסרית הזאת, אתה תהיה מסוגל להגיד, זה איראן הוא רע,
אני לא רואה בזה תפיסה מוסרית בכלל.
זה ישראל
הוא
איתנו, זה רע וזה טוב.
אני לא רואה...
אבל אם בא לך מישהו שהוא...
אני לא חושבת שדיברנו על משהו מוסרי עד עכשיו. אני חושבת שדיברנו על איך אתה תופס את האחר. איך אתה... מה הוא? מה הוא האחר? האם הוא קיים? האם הוא אויב? האם יש לו תפיסת עולם אמיתית מנוגדת?
אז האם טראמפ כי טראמפ כל הזמן משדר שהוא קצת גם הוא עם הגישה של אין בדיוק אויבים, אבל בעוד שהאריס וביידן זה אין אויבים, אלא כולנו want to be friends, טראמפ זה אין אויבים, אבל אני אמחץ את מי שמסתדר לי, ועכשיו זה איראן, אולי מחר זה לא יהיה איראן.
כן, אני חושבת ש...
כמה אתה יכול לסמוך על הדבר הזה?
תראה, אני חושבת שהוא מבין שיש לו אויבים ויריבים, הוא פשוט לא מבין שיש להם תפיסת עולם שונה משלו.
במה הוא משדר את זה?
שיש לו אויבים?
בהתנהלות שלו מול איראן, הוא לא משדר...
ברור, הוא עושה דברים מאוד חריפים נגד סין, נגד איראן. ברור שהוא חושב שהם... הוא אומר, איראן לא צריכה כאילו... אני לא אשלים עם זה שיהיה לה נשק גרעיני בשום צורה שהיא. אני חושבת שהוא מבין מי האויב שלו, ובזה זה טוב לנו. אני חושבת שהוא לא מבין שהאויב שלו זה לא סתם אנשים שהם כמוהו ופשוט איזה, הם באמת יש להם, הם באמת חושבים אחרת ממנו, הוא לא, ברור שהוא לא מסוגל להבין את זה, בוא, כאילו, גם אנשים מאוד רגישים לא מסוגלים להבין את הדברים האלה, כי זה באמת נורא נורא קשה לצאת מכל מה שאתה מכיר ומכל מה שאתה מאמין בו ולדמיין משהו אחר. נראה לך שהוא באמת, לא חושבת, אבל יש לו איזה אינסטינקטים בריאים כאלה של איש עסקים, שכרגע, ויש לו את הזהות שלו, אגב, אני חושבת שיש לו זהות אמריקאית, מאוד חזקה, מאוד מאוד חזקה. הוא פטריוט אמריקאי.
אני מתחיל להיות סקפטי לגבי מה יש בו כל הזמן מעבר לפשוט הביזנסמן. וזה דבר שמאוד מאוד מפחיד להישען עליו. כי הביזנסמן...
אני חושבת שהוא ממש פטריוט אמריקאי. הוא חושב, הוא מאוהב בארצות, באמריקה, הוא מאוהב בה, זה ברור. הוא כאילו, זה הגרייט, הכל גרייט, הכל זה, יש לו משהו כל כך אמריקאי. זה משולב בו, זה כאילו מי שהוא, זה מה שהוא. על הטוב ועל הרע כמובן, אבל זה מאוד חזק.
טוב, אז בואי, רציתי לדבר על ישראל קצת.
אז על ישראל, תראה, יש לנו עוד זמן. אני לא נכנסתי במאמר על ישראל, כי זה באמת קצת יותר מורכב, בגלל שאנחנו... תשמע, אז אפשר לדבר על הקונספציה, כן? שכולנו חיינו בה עד השבעה באוקטובר, באיזשהו מובן כולנו חיינו בה, וזה כן אומר...
כולנו חיינו בה? קונספציה של איזה...
שהחמאס מורתע, וזה בסדר, ואפשר בסוף להכניס פה קצת עובדים, ושהם רוצים, לא אוהבים אותנו.
בסוף
לא
גם הם אבל... רוצים להיות דמוקרטיה, פשוט.
כן, לא יודעת אם זה חשבנו ככה,
אבל היה אלמנטים
חשבנו,
כאלה.
היה אלמנטים כאלה, ולא ממש הכרנו אותם, למרות שזה ממש היה בפרצוף שלנו.
תוכל לחשוב על תרבות ישראלית, איך זה מתבטא שם?
אז זה באמת שאלה, תראה, כאילו...
איראן.
אז
לא
יש את הסדרה
אותה.
איראן, טהרן קוראים לה.
טהרן.
ראיתי אותה... זה מורכב שם, מצד אחד כמובן, ברור מהאויב, נלחמים בו, והגיבורה היא וואו. מצד שני, המוסד מוצג שם בצורה מאוד, כגוף סופר קר ומנוכר, ויעיל וחזק, אבל גם מנוכר, ויש שם איראנים שמוצגים כזה בצורה יותר אמפתית. וגם, עכשיו שוב, זה סדרת אקשן, אז אני לא יודעת כמה אפשר, זה לא סוג הסדרות שאתה יכול ממש לדרוש מהם את זה, אבל התפיסה של האיראנים לגבי השמדת ישראל, התפיסה השיעית, העמוקה וזה, זה לא מוצג שם בשביל צורה.
לא מוצג שם.
לא, לא באמת, אבל זה באמת אולי קצת קשה לצפות. מצד שני, בעולם התיעודי למשל, אז אני חושבת שאנחנו יותר חזקים, וגם שהקהל יותר, בטח עכשיו, יותר צמא לזה, יש את הסדרה אויבים של כאן, שהיא מעניינת, שממש כאילו מתמקדת בזה.
איך זה מוצג שם? כי כאן ידועים בזה שהם...
לא, הם מציגים, הם מציגים את
לא בדיוק מזהים את האויב מחוץ לגבולות המדינה, הם יותר קל להם לזהות אותו.
כן, לא, אבל אויבים זה סדרה שממש ככה עוברת את כל המנהיגים הכי סינואר, וכל אלה אחד-אחד עוברת, כאילו, מה החזון שלהם, מה מוצג. מפלגת המחשבות, הפודקאסט שהוא ממש טוב, כאילו, העונה שלו על איראן, של מיכה גודמן ואפרת שפירה רוזנברג, סונה על איראן, שהתעמקו בה, ובוא, זה פודקאסט פופולרי, אז אתה רואה שאנחנו מתעניינים, לא יודעת עד כמה זה הגיע לתרבות אצלנו, קשה לי, אני לא מצליחה לחשוב על משהו שממש ככה זה, אבל אולי זה יש, אני לא חשבתי על זה ממש לעומק. אין ספק שאנחנו במצב אחר מארצות הברית, בסדר? כאילו, אנחנו פה, אנחנו... כמה אפשר...
יש גבול לכמה...
כמה אפשר להתעלם.
כן. טוב.
זהו.
אוקיי, אז זה המאמר שלי את. ואנחנו מזמינים אתכם לקרוא אותו, ואת שער הגיליון, ולעשות מנוי, אם אין לכם מנוי עדיין.
וואי, איזה גיליון נהדר יצא.
כן.
ממש כדאי לעשות מנוי, ונספיק עוד לקבל
ואנחנו
אותו.
ואנחנו אובייקטיביים לחלוטין.
אז תודה, יובל.
תודה לך.
תודה אל קנה, אל סאונד. נתראה בפרק הבא.
כן, ביי.